טוב, שלום לכולם, אנחנו בישראל ותחייתו למד א', שיעור שני בפסקה. מה שראינו פעם שעברה, אני אעשה איזה תקציר קל, ראינו שיש טעות גדולה ביד אותם שאינם מרגישים את האחדות הסגולית בישראל, וחפצים בדמיונם להשוות את העניין האלוהי הזה, המיוחד באופי הישראלי לעניין כל תוכן של עם ולשון אשר בכל משפחות האדמה. כלומר, קודם כל, הטעות הראשונה שלהם זה שהם לא מרגישים את האחדות הסגולית שבישראל. את השוני שלנו מכל העמים, אשר בחר בנו מכל העמים, את הנשמה האחדותית שלנו. זה הטעות הראשונה. ובגלל הטעות הזאת, או המבט הלא נכון הזה, הם באים לטעות שנייה. מה הטעות השנייה? מזה בא הרצון לפלג את העניין הלאומי ואת העניין הדתי לשתי פלוגות, ושתיהן יחד נחלו בזה שקר וכו'. טוב, לא נקרא עכשיו הכל, אבל הרעיון הוא כזה שהטעות השנייה שמתעוררת זה בעצם הפרדת דת ומדינה, או העניין הלאומי והעניין הדתי, מה שהרב פה קורא לו. והדבר השלישי שראינו, שהדבר הזה הוא בלתי אפשרי. זה הדבר השלישי. הכל זה דיברנו אתמול. תראי מה, בוא נקרא את הפסקה פשוט על הסדר ומשם נמשיך. ומזה בא, אני ממשיך איפה שהפסקנו, מזה בא רצון לפלג את העניין הלאומי ואת העניין הדתי לשתי פלוגות, ושתיהם יחד נחלו בזה שקר, כי כל ענייני המחשבה, הרגשה והאידיאליות שאיננו מוצאים באומה הישראלית חטיבה אחת בלתי מחולקי, והכל ביחד עושה הוא את צורתו המיוחדה. אמנם כשם שטועים המתאמצים להפריד את החלקים הבלתי מתחלקים הללו, ככה יותר הם טועים אותם שהם סבורים שאפשר הדבר שהחילוק והפירוד יעלה בידם של כל המתאמצים להפריד את התיומת. ומזה בא שהם לוחמים נגד מחזיקי חלק אחד מהחטיבה הישראלית בחמה שפוחה על הפרדתם המהבלת, טעותית, מבלי לשים לב איך צריכה המלחמה הזאת להתכונן. אז יש טעות עוד יותר חמורה. מה הטעות היותר חמורה? שנלחמים במי שהוא אוחז רק באידיאל חלקי, או באידיאל הדתי או באידיאל הלאומי. האם אנחנו רואים כזה דבר בימינו?
כן.
מלא, כל הזמן, נכון? כל הפוליטיקה הישראלית צבועה בדבר הזה, שהדתיים שאוחזים רק בעניין הדתי נלחמים בלאומים, או לא מייחסים לזה חשיבות, אני יודע מה, והלאומים נלחמים בדתיים שאוחזים רק בדתיות, בלי הלאומיות, נכון? רוצים כל הזמן לגייס אותם ומה? לגייס אותם וכו'. אז גם זה טעות, גם זו טעות, להילחם במי שהוא אוחז אידיאל חלקי. זה טעות. למה זה טעות? כי הפירוד והחילוק הזה הוא לא יעלה בידם. זה בלתי אפשרי. להפריד באמת את התיומת, זה בלתי אפשרי. תיומת זה כמו בלולב שהוא צריך, העלה המרכזי שלו הוא נקרא תיומת. הוא צריך להיות תמים, הוא צריך להיות סגור, העלה המרכזי, ולא פרוד. אם הוא פרוד, זה פסול. כן, יש לזה גדר, כמה יכול להיות פרוד וזה. בסדר? זה התיומת, העלה המרכזי. בסדר, זה נקרא תיומת. התיומת זה מישון תאומים, בסדר? מה? תמים וגם מישון תאומים, שזה עלה בעצם, הוא צריך להיות סגור. בסדר, תיומת. תיומת זה מישון תאומים, פעם ראיתי גם שכותבים את זה. אם היה אפשר להפריד באמת את התכנים, אבל זה תאומים שהם צמודים, ככה על דרך משל, גם הלאומיות והדתיות הם באמת מאוחדים. מאוחדים בשורשם, כי העלה הזה הוא מתחיל בשורשו מאוחד, וגם אם הוא נפרד, הוא לא באמת יכול להיפרד. שני האידאלים האלה, הם לא יכולים להיפרד. למה הם לא יכולים להיפרד? אז זה כבר נראה היום, וקצת התחלנו לדבר על זה אתמול. אם היה אפשר להפריד באמת את התכנים הרוחניים שבכנס ישראל, אלא שהדבר מנוע בפני איזה חוק תורי, אז הייתה צריכה המלחמה להיות מכוונת נגד המחזיקים בחלק נפרד מיוחד. לבלע או לחלות לצביונה מעל שמי האומה. זאת אומרת, אם זה באמת היית חייב להיות לאומי בגלל איזה מצווה, ואתה לא מקיים עכשיו את המצווה הזאת, זה היה מקום להילחם בך, או הפוך. אבל זה לא ככה. אבל כיוון שמניעת הפירוד היא מניעה מוחלטת. בטוחים אנו שמפרידים החזיקי החלקים הבודדים אינם טועים כי אם בציור דמיונם ולא בפועל הווייתם. זאת אומרת, זה לא עצמיותם, זה רק הטעות בציור שהם מציירים, בהבנה שלהם. בסדר? מחזיקי החלקים הבודדים אינם טועים כי אם בציור דמיונם ולא בפועל הווייתם, כי באמת בזה החלק הפרטי, כיוון שיסודו בחיי האומה בכללה, הרי הכל כבר נמצא בו. אתם מבינים מה הוא אומר פה? אולי נקרא את סוף המשפט ויסבירו. צריכה המלחמה להיות מיוחדת רק לגלות להם את טעותם ולברר להם שכל מאמצי חילם להפריד את האחדות הישראלית העליונה לא בא ליעלו בידם. זאת אומרת, אומר פה הרב יסוד מאוד חשוב. כיוון ש... כל האידיאלים האלה הם נובעים מהאומה, מאחדות הנשמה הישראלית. ברגע שאתה אוחז כבר חלק מהופעת הנשמה, אתה כאוחז בכל. אלא מה? צריך להראות לך איך זה, איך מה שאתה אוחז בו הוא בעצם כולל יותר ממה שאתה חושב. ניקח למשל את התנועה הציונית שקמה בראשיתה, וקמו רבנים שאחר כך כונו חרדים, כי עד אז העולם הדתי הוא היה כולו אותו דבר. אחר כך אלה שהתנגדו לתנועה הציונית הם נקראים חרדים, והרבנים הציונים הדתיים וכו'. בסדר, אז החרדים, אז זה רק התחיל, הם אמרו מה שהרצל מדבר עליו ומה שהתנועה הציונית הזאת מדברת עליה, הם מדברים אומנם על הקמת מדינה בארץ ישראל, אבל יש להם מין רעיונות כאלה להקים פה משפט גוי ותרבות גויית וזה לא בכלל מדינה של תורה, אנחנו לא משתפים איזה שום פעולה. בסדר? באו הרבנים אחרים כמו הרב קוק לפניו, הרב ריינס, הרב יהודה ברלין, הרב בר אילן, לפני התנועה הזאת רבנים שהגו את הרעיון הזה מתוך התורה, הרב אלקלעי, הרב קלישר, הרב מואליבר. מכל מקום הם אמרו, זה נכון מה שאתם אומרים, שהם רוצים להקים תרבות גויית, תרבות חילונית, משפט גוי. אתם צודקים 100%. אבל מה? מה שהם מדברים עליו זה מה שהתורה מדברת עליו, על עלמתנו בנחלת קודשנו. כל החומש כולו עוסק בזה שעם ישראל יוצא ממצרים ומתיישב בירושלים. אנחנו מקימים פה בניין, אנחנו כל הזמן בדרך לדבר הזה, וזה המטרה, שנקים פה מלכות, מלכות השם אשר בארץ, עם מצוות התלויות בארץ, וקדושת הארץ, והופעת שם השם בארץ, בתור לאום. אז זה, בזה הם עוסקים. מה שאתם קוראים לו לאומיות, אנחנו קוראים לזה הופעת התורה. אז יש להם, הם אוחזים בחלק מסוים מהתורה, הם יבואו לאחוז גם בהכל. אנחנו נשתף פעולה עם החלקים הטובים, ולא נשתף פעולה עם המגמות הלא טובות. עד היום זה היחס של הציונות הדתית אמור להיות למדינת ישראל, כי אחר כך זה התחלה הופיע בתור תנועה ציונית, ואחר כך זה היחס למדינת ישראל. אז לצבא אנחנו הולכים, ולמועדון אנחנו לא הולכים. ברור? יפה. בסדר? אז אנחנו משתפים פעולה עם המגמות הטובות. אבל מה זה המגמות הלאומיות האלה? הם לא מתוך תורה? או יותר נכון, זה לא הופעת התורה? ליישב את הארץ זה לא מצווה מן התורה? לכבוש את הארץ זה לא מצווה מן התורה? כן? להקים פה ריבונות זה לא מצווה מן התורה? שלא נועזבנה לזולתנו מן האומות או לשממה, כמו שאומר הרמב"ן במצווה ד' שמה, שנצטווינו לירש את הארץ הקדושה שנחלו אבותינו אברהם יצחק ויעקב, ולא נועזבנה לזולתנו מן האומות או לשממה. זה לא קיום התורה זה שהחלוצים האלה מייבשים ביצות ומתנדבים בתנועת השומר ושומרים על היישובים ולוחמים, זה התורה, זה התורה חיה. טוב, הפוך, הלאומים שנלחמים בדתיים, בדתיים שלא אוחזים בלאומיות, גם בתוך התורה גנוזה כל הלאומיות. הרי גם הם מתפללים ותחזן עינינו בשובך לציון ברחמים, נכון? גם הם חפצים פה להקים את מלכות המשיח ובניין בית המקדש, ועוד הופעת הנשמה הלאומית בצורה יותר שלמה. אלא מה? יש להם מחלוקת ביחס אל הדרך. אתה צריך להראות להם, אומר הרב, איך בתוך האידיאל החלקי שהם אוחזים בו מצוי האידיאל השלם. זה, אתה לא צריך לנגד את האידיאל שהם לא אוחזים בו, או לנגד את התנועה שלהם כי היא חלקית, אלא להראות איך שמה שהם באמת מאמינים בו זה מה שגם הרעיון השלם מאמין בו. רק הם צריכים להרחיב את יתדות יריות אוהליהם, להרחיב את עולם התורה. ברור מה שאמרתי עכשיו? כן? כל תנועה שלא תקים היא תגרור התנגדות. למשל, איך אמרת קוראים לך? איך? אידי? גידי. גידי רוצה להקים תנועה ללימוד המשנה, נכון? קלטתי אותך נכון, נכון? פחות או יותר. אז הוא ילך, יכתוב פליירים, ידפיס אותם, יתחיל לעורר רבנים ללימוד המשנה. זה דבר טוב מה שגידי רוצה לעשות? מה? זה חשוב ללמוד משנה, לא? אז יבואו רבנים ויגידו, רגע, גידי, מה קרה לך? למה משנה דווקא ולא חומש? אולי תעשה את מה שאתה רוצה לחומש, זה יותר בסיסי חומש, כן? או יגידו אחרים, למה לא גמרא? גם גמרא זה חשוב, מה? זה הצינור המרכזי של התורה שבעל פה הגמרא. ויגידו אחרים, בסדר, משנה, מה כל כך עכשיו בוער המשנה? מה שהדור זה צריך זה לימוד אמונה בעמקות ולימוד של תורת הרב קוק. אתם מבינים? כל אידאה שאתה יחוז בו הוא ממילא חלקי, אבל הוא כולל בקרבו, המשנה היא כוללת בקרבה את הכל, את כל התורה, כן. אתם מבינים מה אני רוצה לומר? זאת אומרת, הרב קוק אומר, המלחמה היא לא צריכה להיות לרסק עכשיו את אלה שאוחזים באידיאל חלקי, להתנגד להם וכו', אלא להראות להם שמה שאתם מאמינים בו ואתם מוסרים עליו את הנפש, זה בעצם מה שהתורה מדברת עליו, או האידיאל השלם מופיע. זה נשמת האומה שמדברת מגרונכם בצורה חלקית, אבל יש עוד חלקים שצריכים להופיע. להראות את הטוב שברעיון שלהם. ולראות איך הוא צריך להופיע בצורה יותר שלמה. עכשיו אני אראה לכם את זה אחר כך בצורה שיטתית, בהרבה כתבים של הרב קוק, איך זה מופיע. כן. יפה אמרת, נכון? זה בדיוק הרעיון של הפסקה הזאת. אתה אוחז חלק ממשהו, אתה אוחז את כל הדבר, נכון? אתה אוחז אדם, לא משנה אם אתה אוחז אותו ביד או ברגל או באוזן, אתה אוחז אותו, אתה אוחז את כל האדם. זה בדיוק הרעיון הרוחני פה הגדול הזה של הרב קוק, בסדר? וזה שיטתי בכל המשנה שלו, זה לא שהוא, אנחנו תכף נראה את זה. אבל בוא נתקדם טיפה קצת בפסקה. אולי יש פה 8 קבצים, חלק קובץ ח', רואים את זה פה? תודה רבה. אגב, זה גם גנוז בביטוי הזה של שאנחנו אומרים בלשם ייחוד. עם כל תרי"ג המצוות הכלולות בה, נכון? בכל מצווה ומצווה שאנחנו מקיימים, כלולות איתה תרי"ג המצוות. בכל אידאל אלוהי שאתה אוחז בו, אתה כאוחז בנשמת האומה. אתה אוחז אותה עכשיו, כמו שאתה יושב עכשיו על חוף הכנרת. אז אחד יושב בחוף לבנון, ואחד יושב בחוף צאלון, ואחד יושב בחוף, אני יודע מה, כינר. אבל כולם צופים באותו כנרת, נכון? כולם נאחזים בכנרת. ברור המשל הזה? יפה. לא מצאת? איי, איי, איי. אז נסתדר בלי. אז אני ממשיך. וההסתגלות של שלמי המחשבה והרצון הישראלי, מי אלה? מי זה שלמי המחשבה והרצון הישראלי? החכמים, תמידי החכמים. צריכים להסתגל לזה. ההסתגלות של שלמי המחשבה והרצון הישראלי בכל עומק טבעיותו צריכה רק להיות לבקר את החזיון החלקי מכל עבריו, ולהראות בו בעצמו את כל סימני תמותו וכלליותו מכל הנושאים כולם. גם מאותם הרעיונות שבעלי הרוח רצו כבר להשיח מהם את דעתם ולהקרם מנפשותם, מנפשותיהם. כלומר, מה צריך להיות ההסתגלות שלנו, שלנו, שאנחנו רוצים להרחיב את הדרך של איזשהו, איזושהי תנועה שאוחדת באידיאל חלקי, בחלק מהאידיאלים, להראות, הוא אומר פה, להראות לחזיון החלקי, להראות בו בעצמו את כל סימני תמותו וכלילותו, מכל הנושאים כולם. איך, מה שאתה מדבר עליו, זה כולל גם את האידיאל הלאומי. מה, אתה חושב שלעמוד מול הגמרא, מול הסטנדר שם וללמוד בתנועות כאלה כל היום, זה לא לאומיות? זה גם כן לאומיות. מה שאתה מאמין בו זה לאומיות. מה, הלאומיות היא מחוקה מספר התורה שלך? מהגמרה שלך? מכל הגמרות שאתה לומד? התלמוד הבבלי הוא מלא בלאומיות. הוא מלא בביטול לחכמי ארץ ישראל, ובשאיפה לחזור לציון, ובאמירות חריפות על עצמו.
מינו בעלי הרוח?
בעלי הרוח? רגע, אמירות חריפות על עצמו שאנחנו יושבים בגלות, בערה דחשוכה, ואמירן, מילי דמחשיכן, ככה התלמוד הבבלי אומר על עצמו. מה אתה אומר? כלומר, יש כל מה שאיפה לחזור לציון, לחיות חיים נורמליים. כן, מה אתה אומר? איפה בא לערוך במשפט האחרון שקראתי? להראות בו מעצמו, גם מאותם הרעיונות שבעלי הרוח רצו כבר להשיח מהם את דעתם ולהקרא מנפשותיהם. בעלי הרוח, הרוח הכוונה בעלי התנועה. כן? היו הוגים לאומיים כאלה שעקרו את התורה מן התנועה שלהם. כמו מי? כמו אחד העם. אבי אבות הכפירה. בסדר? ויש גם חכמים שעקרו מהמשנה שלהם את הצד הלאומי. במדינת הכופרים איננו מאמינים. ולא אלה צודקים, ולא אלה צודקים. אבל יש כמה דרכים להסביר להם את זה. אז ההסבר הראשון זה לקטוש את התנועה הזאת. ההסבר השני, להגיד להם מה שאתם מאמינים בו, טוב, זה כל מקרה לגופו. ללאומיים לומר, מה שאתם מאמינים בו, כל התורה ספוגה בזה, ברעיון הזה. אתם ממש מקיימים את התורה. זה אתם צריכים להגיד לשם ייחוד. אתם ככה מייבשים עכשיו את הביצה וסוללים את הכביש. שר כוח עצום. ממש, זה קידוש השם גדול. והפוך, ואלה שאוחזים רק בדתיות. להגיד להם, כל התורה שלכם היא מלאה וספוגה בלאומיות. מלאה. אפשר להתעלם מהדבר הזה. אתה לא יכול למחוק את זה מהספר. לכן אומר הרב, זה לא יצליח ממילא. אתם יודעים, האידיאלים האלה מחוברים. התורה והלאומיות זה דבר אחד. קודש הבריחו, ראיתה וישראל כול אחד. זה הכל גילוי אחד, שטף אחד, נשמה אחת. חיים אחדותיים, אלוהים, שהם בלתי בעלי פירוד. כמו שאתה לא יכול לחתוך אדם באמצע, אתה לא יכול לחתוך את הלאומיות ואת מהתורה ואת התורה מהלאומיות. זה הוויה אחת. אפילו שאנחנו מדברים בחוכמת המוסר, אומרים, הרגש אומר ככה, אבל השכל אומר ככה, והדמיון אומר ככה, והרצון אומר ככה. אנחנו עושים כאילו מין פירוט כזה סכמטי של הנפש. זה רק לשם ההסברה. באמת, הכל מעורבב. השכל שלך מעורבב בדמיון, והדמיון שלך מעורבב בשכל, והרגש והרצון הם נאחזים בזה בצורה שאתה לא באמת יכול להגיד, תפסתי את הרגש והתמקדתי עליו לבד. זה לא עובד ככה. נפש האדם היא אחת. ברור? יפה. אז אתם יודעים, אני אראה לכם עוד מקומות שהרב מדבר על זה, ואחרי זה נמשיך עם הפסקה. תסתכלו רגע במלחמת האמונות והדעות. זה בקוף קפטט. הוא מדבר על זה גם בהקשרים לאו דווקא של התחום שלנו. עמוד קוף קפטט. אבל על הרעיון הזה של אידיאלים שמופיעים בצורה חלקית ומה צריכה להיות דרך ההסברה. המאמר הזה לא סתם נקרא למלחמת האמונות והדעות. אתה בא לצאת לרפואת הדור, לרפואת העולם, אתה צריך לדעת איך לעשות את זה. לא מספיק הרצון הטוב שלך, אבל צריך לעשות את זה בצורה בונה. אז אני אקרא את זה מהר. בסדר, יש פה הרבה מה להסביר, אבל אני אקרא את זה בלי הרבה מה להסביר. משתוממים הם הרעיונות מבני שטף הדעות הזרות, ההולכות ושוטפות, בייחוד דעות זרות של עבודות זרות. אתם מבינים, הרב פה מדבר על דעות הרבה יותר רחוקות, לא רק אידיאל חלקי, אלא אפילו אידיאל, לא אידיאל, אפילו דברים שיש בהם, זה ממש עומק הקליפה. פורצות הן בשטף אל תוך המחנה, לוקחות לבבות רבים ומעוותות את הדרכים. עד היום זה ככה, תרבות המערב וכל מיני דעות נפסדות כאלה. ומתות רבים מצעירינו מדרכי חיים לדרכי מיטה. המגינים על הדעות של היהדות מרימים כל צווחה. מבטלים את הדעות הרעות, מגלים את זיופם ושקרם על ידי ברור גדרי היהדות. אבל הדבר מסופק מאוד אם בסגנון זה יעלה בידם להשיב אחור את מה שהחל להתפרץ כהר פרצים. בייחוד, עכשיו זה יותר לענייננו, תוהים הם המבקשים להגדיר את היהדות בהגדרות ידועות מצד נשמתה ותוכנה הרוחני. אבל פי שאפשר להגדירה מצד תוכן הגלוי והמוחש ההיסטורי שלה. עכשיו תשימו לב מה הוא אומר. היא כוללת כל בנשמתה, וכל הנטיות הרוחניות, הגלויות והנסתרות, צפונות הן בה בהכללה העליונה כמו שכלול הכל באלוהות המוחלטת. זאת אומרת, בתוך היהדות כלול הכל. אז במקום לצאת ולהילחם עכשיו בדעה הנפסדת הזאת, אתה יכול להראות למי שאוכל בדעה הזאת איך משהו כל כך יקר לו ומשהו כל כך מאמין בו מצוי בתוך היהדות בצורה יותר שלמה. אבל היהדות היא קולט בוודאי את מה שהוא מוצא שם טוב. כי הרי למה אדם נמשך? הוא נמשך אל האמת. הוא נמשך אל הניצוץ קודש שהוא כלו בתוך העבודה זרה הזאת, בתוך האמונה הנפסדת הזאת, בתוך הפילוסופיה הזאת. תמיד יש ניצוצות של אמת פזורים. וצריך להראות לו איך הניצוץ שאתה מאמין בו הוא אמיתי. הוא טוב באמת. אלא שהוא עטוף בשיגים. והוא מצוי בצורה הרבה יותר שלמה בתוך היהדות. למה, איך אנחנו כך בטוחים שהוא כלול ביהדות? איך הרב פה אומר אמירה כזו כללית? מה, הרעיון של הקומניזם הוא כלול ביהדות? הרעיון של הפילוסופיה של, לא משנה, פלוני, כלול ביהדות? הרעיון של כל עבודה זרה כלול ביהדות? תשובה, הרעיון האמיתי שיש שם, כלול ודאי ביהדות. רק אבל בצורה יותר שלמה, כמו שאומר פה הרב קוק, היא כוללת כל בנשמתה, וכל הנטיות הרוחניות הגלויות והנסתרות צפונות הן בה בהכללה עליונה, כמו שכלול הכל באלוהות המוחלטת. כן. הקטע מומחה, אני אוהב את השאלה. סתם. פעם עשיתי את ה... למדנו את זה, אז אמרתי, תקשה, נו, אתה אומר קומוניזם זה קל, אני אראה לך איך. בוא רגע, לאט לאט, אחד, נתחיל אחד. קומוניזם, אתה רוצה לראות איך זה כלול ביהדות? הקומוניזם? על מה מדבר הקומוניזם? הוא מדבר על תיקון עולם במלכות סטלין, במלכות לנין, כן? תיקון עולם. אני מסביר לך, חכה. כתר לי זה עיר, ואראה לך את גדולת הקומוניזם, בסדר? קומוניזם זה רעיון אדיר. ממש טוב. הוא בעצם מדבר על שוויון, הוא מדבר על צדק חברתי. אלא מה? זה מתאים לחברה של צדיקים. ברגע שיש לך כבר חברה לא של צדיקים, הרעיון הזה נופל צ'יק צ'ק. היישום של הרעיון הזה היה חולני. רצח של מיליונים, עשרות מיליונים, כל הזמן המספרים גדלים, כמה סטלין רצח ולנין רצח ויגלה וכו'. אבל הרעיון הרוחני שם, למה הוא משך כל כך הרבה מיליונים? עד היום אגב מצוי. למה? כי הוא רעיון מוסרי, הוא רעיון חברתי אדיר, צריך להראות איך הוא מופיע בצורה שלמה וכו'. זה היה קל, אבל יש לך איזה משהו קצת יותר קשה, תביא משהו רציני. בתרבות, מה? אז אולי אתה צריך ללמוד מה הקומוניזם אומר ותראה שזה מתיישב. מה השאיפה פה של מרקס? לצדק חברתי. לא. רגע, לא אמרתי ש... אוקיי, לא אמרתי שהרעיון של הקומוניזם הוא שלם. פשיטה שלו. הבסיס הוא טוב. יש בו ניצוץ אמת גדול מאוד. צריך להראות איך האמת הזאת היא משתלבת, אבל עם עוד ערכים, איך שיש שוני בין גבר לאישה, בין יששכר לזבולון, ו... לא, זה קומוניזם מצוחצח מסיגיו. וככה, על דרך זו, כל הרעיונות. תגיד עוד רעיון. אתה רוצה תגידי לי שאול משהו? מה? נכון, לבנה, הם הוציאו לבנה מתוך החומה ומשתחווים לה, כמו הרעיון הנוצרי. ואנחנו אומרים לו, תשמע, הלבנה שלך יש מקום, אבל היא בתוך החומה. וגם ללבנה הזאת צריך קצת לנקות אותה, לשייף אותה, היא לא שלמה. אבל הרעיון שאתה נמשך אליה, אליו בלבנה הזאת, אמיתי. ונדליזם? מה זה ונדליזם?
אנרכיה.
אנרכיה? רגע, ונדליזם ואנרכיה זה שני דברים, זה שני. אתה רוצה לדבר על אנרכיה?
לא, ונדליזם זה ביטוי לאנרכיה.
אינדיבידואליזם אולי זה אנרכיה. כאילו אני חי לעצמי ומוחק את כולם ואני לא רוצה פה סדר ואף אחד לא יגיד לי מה לעשות. זה הרעיון של אנרכיה, נכון? אז דווקא דיברנו על זה לפני כמה שיעורים. ראיתי את זה מתוך איגרות. בעצם הרעיון של ה... אנרכיה הוא נובע מאגוצנטריות מאוד חריפה שאני מרגיש בעיקר את עצמי, אבל באמת אדם הוא צריך להרגיש את עצמו, רק שהוא צריך לזהות את עצמו בראש ובראשונה לא בתור הוא לבד אלא הוא כחלק מאומה. גם זה טוב מאוד שהוא מרגיש את עצמו והוא מזהה את עצמו עם נפש האומה, אז האגוצנטריות שלו זה כבר הופך להיות לאומי ובריאה. ואם הוא עוד יעלה טיפה שלב בסולם, אז הוא גם יזהה את עצמו בתור האנושות כולה, שהוא חלק ממנה, והוא חייב לדאוג לה, ויש לה מקום חשוב ותפקידים חשובים. ובשלב הבא הוא גם יגדל להרגיש את ההוויה כולה. יוצא שבעצם האגואיסטיות החריפה היא באה ממקום אמיתי, רק קריקטורי. וככה זה נכון לגבי כל נטייה וכל שאיפה. צריך לפעמים להגיד, מה שאתה נמשך, הסיבה שאתה כל כך נמשך אחרי אהבת נשים זולה כזאת, זה בעצם בא מכוח בנפש שלך של אהבת השם, למשל. וכולי. וכן על זה הדרך. כל רעיון, כל עבודה זרה שלא תביא, אנחנו נצליח לרומם אותה. להראות איך הרעיון האמיתי שבה, הוא מופיע בוודאי בתוך היהדות, כי היא כוללת כל. ברור? בסדר? לכן המלחמה היא לא צריכה להיות לקטוש את השני, לפעמים אנחנו קודשים את השני. אבל עיקר המלחמה זה להראות איך בנקודה האמיתית שהתנועה הזאת היא מאמינה בו, הנקודה האמיתית היא קיימת במה שאנחנו מאמינים, רק בצורה הרבה יותר מאוזנת ושלמה. בסדר? עניתי לכל השאלות. אתם רוצים לנסות עוד זה או שהרעיון ברור? מה? ברור. אז... לא, זה ספורט, זה מעניין. זה מעניין. פעם שעברה שאלו אותי הרבה יותר קשים, צריכים להתאמן. שעברה זה היה הרבה יותר מאתגר. אז אני אראה לכם עוד מקומות. בסדר, עכשיו המאמר הוא ממשיך. המאמר שם הוא ממשיך ונסוב על התחום הזה. אבל אני רוצה לראות לכם עוד מקומות, שיהיה לנו פה איזו תמונה קצת גם משלימה. יש באגרות הראייה ב' לעמוד קוף עין, אני לא אספ... הספקתי לצלם לכם את זה, אבל קוף עין, קוף עין, הנה כתוב ככה: והכלל היסודי למגמתה של כל תיאוריה רוחנית העומדת להעיר ולהחיות, להגין ולהציל ולגונן על איזה הופעה רוחנית המתגלמת בחיים נגד זרמים רוחניים אחרים שגם הם מתגלמים בחיים ומקטרגים אותה, כן? יש פה אידיאלים כאילו מקטרגים זה את זה, שבין התיאוריות הרוחניות האלה ממעטים את צביונה ועושקים ממנה כוחות, אורות ונשמות, הוא, אז מה הקהל הגדול? שהתיאוריה המתעודדת על הגנתה והשפעתה החיה צריכה להחזיק בקרבה את כל היקפה, רוחבה ורומה של התיאוריה המנגדת. זאת אומרת, אתה רוצה שהתיאוריה שלך תתקבל, תתגדל, אתה צריך לכלול את כל מה שטוב בשני. אחרת אתה לא יכול להילחם. כל עוד אתה לא כולל את השלמות שיש בו, הוא תמיד ייקח ממך חלק מהכוח, חלק מהנשמות ששייכות אליך דווקא, אבל הן נשכות גם אל האידיאל ששמה. כמה עולם היהדות הוא צריך לכלול שלמות, כמה אידיאלים אנחנו צריכים לעסוק בהם, כמה גודל אנחנו צריכים להוסיף לתורה שלנו, שממנה, זה אומר ככה, אז להחזיק בקרבה את כל היקפה, רוחבה ורומה של התיאוריה המנגדת, שממנה האסונות נובעים אליה. אתם מבינים? היא צריכה למוד את כוח האויב בכל הערכים וכל השיעורים, ולהתנסה בכל כוח ממעלו, אחר שתגיע כבר בכל שיעור קומתה אליו. בסדר? הרעיון הזה ברור, נכון? זה רעיון משלים. עוד מקום חשוב שהרב מדבר על זה, זה באגרות א' קוף מבית. עמוד קוף מבית, הוא אומר פה ככה, עכשיו פה תראו, הוא הולך למקום הכי חריף, ועל דבר האמונות הזרות, שזה האמת, גם במלחמת המות והדעות הוא עסק בזה. אומר לכפות גאונו את דעתי, כי לא אבלעתן והריסתן היא מטרת הורם של ישראל. כמו שאין אנו מכוונים ערס כללי לעולם ולאומיו כולם, כי אם תקנתם והעלתם. עשרת סיגיהם, וממילא הצטרפו בזה למכור ישראל, להשפיע עליהם תללי אורות. והסירות ידמיו מפי ושיקוציו מבין שיניו, ונשאר גם הוא לאלוהינו. וזה נוהג אפילו באלילות. בקל וחומר בדתות הנסמכות בחלק מיסודותיהן על אור תורת ישראל. ברור? זאת אומרת, כל התנועות, כל האמונות, כל הדתות, השאיפה שלנו זה לא לשבור אותם לחלוטין, אלא לרומם אותם. וממילא השיגים נופלים. כי השיגים הם חיצוניים, הם לא אמיתיים. הם אדרבה, יונקים את הכוח של האמת. איך כתוב? השקר אין לו רגליים. השקר הוא לא יכול לעמוד לבד. הוא תמיד עומד על איזה יסוד של אמת. והיסוד של האמת זה הליקוט ניצוצות שאנחנו צריכים לעשות, להראות איך האמת הזאת היא שמה, אבל עומד עליה שקר, והאמת הזאת היא בטוח מופיעה ביהדות בצורה הרבה יותר שלמה, וזה נכון. כי היהדות היא אוצר כל הרוחניות, אז כל רעיון פירורי שתמצא בכל התיאוריות, בכל הפילוסופיות, רעיון מוסרי, רעיון רוחני, הוא קיים אצלנו בצורה יותר שלמה, 100%. ברור? יפה. עכשיו, תראו רגע, עוד מקור אחד משלים. טוב, זה נראה לפני המקור המשלים. בואו נראה רגע את הפסקה שלנו, נראה שאנחנו גומרים אותה, ואז אם יהיה לנו זמן, אז נראה לכם עוד מקור מספר אורות שגם כן עוסק בזה. כן.
האם מה שאתה אומר עכשיו, נקל כאילו לגבי תקופות יותר
תנאים, אולי? כן, ודאי שזה תקף, זה... איזה תורה פנימית? איזה תורה פנימית שהתפתחה?
זה היה, זה היה כמה פעם
זה לא חידוש שלנו. זה הדרך של חז"ל כל השנים גם. ומה שהפסוק הזה שהקראתי הוא לא פסוק של הרב קוק שהוא כתב אותו, אלא זה מופיע בספר, באמת שהוא פה לא מביא, הוא לא מביא פה את המקור. אני חושב שזה בזכריה. יש פה מישהו, יש פה מסכת מגילה, מסכת מגילה אולי? כן. בהושע? הושע יכול להיות, נכון, הושע. תפתח רגע מגילה ו' עמוד א', תראה שמה, או שתביא לי רגע את מגילה. תודה רבה. מכל מקום, הפסוק הזה הוא לא פסוק חדש. וגם אגרא, מה הוא אמר? ואת עשיו שנאתי, את התפל לעשיו, אבל עיקרו שהוא ראשו בעד אבן דעל מגניז. וכן ראיתי פניך קירות פני אלוהים. אמר יעקב איש האמת, יעקב איש תם, ודברו לא ישוב ריקם. אפילו אהבת אחים של עשיו ויעקב, של יצחק וישמעאל, תעלה על כל אותן המאומות. תודה רבה. שהרשעה הנקרחת בתומת הגבייה גררה אותם. כאילו הכל הולך להתקדש. בסדר, זה לא רעיון חדש. הרב קוק הוא לא... זה רעיון של התורה. בקיצור, זה נמצא בזכריה. זה כן זכריה. בסדר? זכריה תת. ברור? לא, זכריה. אז יופי, תודה רבה. הנה, אני אקריא לך פה, כתוב ככה. כתוב, מה זה, והסירותי דמיו מפיו ושוקוצה מבין שיניו, נשאר גם הוא לאלוהינו, והסירותי דמיו מפיו זה בית במיה שלהם. זה בית עבודה של הזרה שלהם. ושיקוצה מבין שיניו זה בית גליה שלהם, זה גם עבודה זרה. ונשאר גם הוא לאלוהינו, אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות שבאדום, והיה כאלוף ביהודה וכעקרון כיבוסי, אלו תיאטראות, תשים לב, מה חזל אמרו, זה לא רעיון של הרב קוק. אלו תיאטראות וקרקסאות שבאדום, שעתידין שרי יהודה ללמד בהם תורה ברבים. זה ביטוי לאותו רעיון, שהכל עתיד להתקדש. בסדר? יש דברים ששבירתם מתקנתם, אבל השבירה זה של השיגים שלהם. בסדר? והתקנה שלהם זה העילוי שלהם לתוך שורשם. האלוהי. והכל יש שורש אלוהי. זה הכלל. כמו שהכל כלול באלוהות המוחלטת, כמו שאמר הרב קוק. בסדר? רק אנחנו צריכים להתרגל לרעיון הזה, ואנחנו צריכים גם מבט מעמיק, כי לא תמיד אנחנו רואים את זה. לא תמיד אנחנו רואים את השורש הרוחני האמיתי שיש בכל תנועה. וצריך משקפיים. בסדר? אבל יש. הרב קוק הרבה עוסק בזה. הוא מראה את השורש האמיתי שיש בבודהיזם למשל, שהוא שנאת הרע. הם טועים בדרך שלהם, הם בורחים מהעולם. ואת השורש שיש בפילוסופיה של שפינוזה, שהוא טעה טעות חמורה ביותר. אבל זה טעות של אדם גדול, של יהודי. הוא אמר, הכל אלוהות. זה נקרא פנתאיזם. הרב קוק אומר, זה לא נכון. זאת אומרת, זה לא שזה לא נכון, אלא זה חלקי. אבל החלקיות הזאת היא הופכת את זה לעבודה זרה. כל אלוהות, כל מה שאתה רואה במציאות, זה בעצם העצמיות האלוהית. זה לא נכון. אלא הוא הכל, הוא מקור הכל. היהדות היא לא פנתאיסטית, אלא פן-אנתאיסטית. הכל באלוהות. יוצא שהוא מזכך את השיגים של שפינוזה. בסדר? הוא מראה... אתה היית בדרך למשהו אמיתי ויצרת פסל ומסיכה, חתיכת פסל ומסיכה רציני. בסדר? אבל אתה רואה שהוא לוקח משם את היסוד של האמת. ולקח את החנית מיד המצרי ויח את המצרי. הוא משתמש בכוח של המצרי להרוג את המצרי. מה אתה אומר? למה זה כוח גרוע? כי זה בעצם אלילות. אלילות. טוב, צריך להעמיק בזה, זה לא על רגל אחת. אבל הוא מזהה את האלוהות בתור, את עצמיות האלוהות, שזה דבר אחד שאנחנו לא עוסקים בו, עצמיותו, אלא רק התגלותו, בתור הטבע. וזה לא נכון, זה קשקוש. אלא הטבע הוא רק הופעה חלקית של האלוהות שנקראת מידת הגבורה. זה חלק ממידת הגבורה. בסדר? הטבע בגימטריה אלוהים. מה אתה אומר? והוא זיהה את, את הטבע בתור האלוהות. ולא רק את הטבע, את הכל. אבל הכל שלו זה מה שאתה משיג. זה הופך להיות אנושי ומצמצם מאוד, מאוד את השם, מאוד. וגם הוא חקר את הקדוש ברוך הוא במין, יש לו ספרות מתמטית כזאת, היא משעממת. מבין? כאילו חוקר את עצמיות האלוהות. זה קשקוש בלתי נסבל. ברור? בסדר. היה מארץ גמור. מה לעשות? אבל הרב קוק, אבל אנחנו לוקחים את היסוד, אבל למה אנשים נמשכו לזה? כי יש בזה יסוד של אמת. אבל הבעיה שהאמת, כשהיא מופיעה באופן חלקי, היא בעייתית מאוד. מבינים? גם בנצרות יש אמת. אבל זה עבודה זרה הכי נוראה שיש. מה האמת שיש בה? התורה. הם קרחו את, עם הספר הסמרטוטי שלהם, את החומה שלנו, את התנך שלנו. אז אנשים נשכים לשם, הם נשכים ליסודות האמיתיים שיש שם. אז יצרת פה חתיכת מפלצת מטורפת, שיש בה חלקים מאוד מוסריים, מאוד מושכים, של קודש, וביחד עם איזה ספר, סיפורי אלף לילה ולילה, מה אני אגיד לכם? ברור? יפה. הכל באלוהות, זה הרב כותב באורות הקודש. הכל באלוהות. הכל באלוהות. הכוונה הוא מקומו של עולם ואין העולם מקומו. הכל באלוהות זה מושג שאני צריך להעביר עליו כמה שיעורים. בסדר? זה לא כל כך פשוט. צריך להקל את מה שאמרתי. את המשפט הזה צריך להקל. בסדר? זה שייך... בסדר? צריך להבין את זה. אמרתי, זה על רגל אחת. זה אפילו לא על חצי רגל. בסדר? תשאל אותי שבוע הבא בחברות. אז נמשיך. אז התורה אומרת אין עוד מלבדו וכו', נכון? אין עוד מלבדו. הבעיה של שפינוזה, אנחנו אומרים הוא הכל, הוא מקור הכל. הוא מקור הכל. ממילא כשאתה אומר שהוא מקור הכל, אז אתה מבין שאין לך שום מחשבה קונקרטית לנוח עליה כשאתה מדבר עליו. אצלו הוא אמר הכל אלוהות. יוצא שהוא כל הזמן נח על עצמיות האלוהות במחשבה הקונקרטית האלילית שלו. זה עד כאן תוקף כפירתו. בסדר? זה במשפט אחד. אז אני ממשיך. על ידי בירור עניין אמיתי זה יעמדו סוף סוף כל בעלי התפרדות על ההכרה שדי להם לחלות לשווא את כוחם ותחת להחזיק בחלק נפרד מדומה שכל השאיפות והתכנים הכלליים של כל האומה כולה בכל הערכי הכלולים בו, אלא שהם קיים ומטושטשים. זאת אומרת, במקום להחזיק חלק נפרד רק, מדומה, ושאר החלקים שם הם קיימים, רק שהם קיים ומטושטשים. מתוך כך מונים עם הנפשות המחזיקות בו את צובעם הרוחני, ומצומצמים את מרחב רוחם ומדריכים אותם בנתיבות מלאי חתחתים. אתה לוקח... בין ישיבה, לא יודע, חרדי ועוקר ממנו את הלאומיות, זה לא טוב. זה אתה בעצם גם לוקח ממנו איזה סוב הרוחני ששייך אליו. זה לא טוב. אז צריך להראות לו איך בתוך המשנה של כל היהדות היא מלאה בלאומיות. יותר נוח שיהיה להם להכיר באמת את האמת המציאותית ולהחזיק בכל התוכן החי הקודש של אור ישראל השלם בכל הופעותיו בגלוי. צריך לאחוז באמת הכללית. התוכן הקודש החי, בתוך הלאומיות שלך יש מלא קודש, מלא תורה, אתה ספוג בתורה. בתוך החקלאות שלך יש תורה, בתוך המון אידיאלים. בתוך אחת מהמצוות שאתה אוחז, יש את תרי"ג מצוות הכלולות בה. בזה יושיעו את נפשם מכל צרה ומחשכים, ויביטו וינהרו אל השם ואל טובו, ולא יצטרכו עוד לענות את נפשם בשברי רעיונות קיים ומטשטשים. זה מאוד מעליב את הנשמה לאחוז במשהו חלקי. זה מאוד מצער. זה שבר. זה כהה. אשר לא יוכלו מעבר מזה להיפטר מהם לנצח. אתה לא כל הזמן תצליח לחנוק את הנשמה מלהתגלות. ומעבר אחד למצוא להם ברור והרת רוח. כי הם תכנים אשר טובם ולשד חיים הנלהב והעצום לא יתגלה כמעט הכיכר הרחב והשלם שכל החיים הישראלים במהותם הכללית והשלמה מתראים בו בכל מלוא עזיזותם. זאת אומרת, זה הרעיונות האלה שעברנו עליהם יחסית מהר פה בסוף, זה הרעיונות שאמרנו, אין פה איזה חידוש עכשיו, זה סיכום הפסקה. צריך להראות איך בתוך האידיאל החלקי שהקבוצה הזאת אוחזת בו, מצוי, אוקיי, כשזה מחוץ ליהדות, צריך להראות איך ניצוץ האמת הזה, צריך לנקות אותו מסיגיו, ולהראות איך הוא מופיע בצורה יותר שלמה בתוך היהדות. כשזה בתוך היהדות, אתה אוחז בחלק מהיהדות, אתה, אז שאר החלקים שאתה גם אוחז בהם, רק שזה בצורה קהה ומטושטשת, וצריך להראות איך הם, צריך להראות באור בהיר איך אתה גם נאחז בהם. בסדר? זה תרי גבני מלחמה. מחוץ ליהדות ובתוך היהדות. בסדר? ברוך ה' לעולם. אמן ואמן. מה לגבי הפמיניזם? מה? פמיניזם? אופס. מה אתה שואל? מה הנקודה הטובה שיש שם? הנקודה הטובה זה שהאישה היא באמת בן אדם מאוד מאוד חשוב. והיא לא פחותה מהגבר בשום מעלה. הנקודה הלא טובה היא שיש לה תפקיד אחר בעולם, ושככה ריבונו של עולם יצר אותה, והיא לא צריכה להתנכר לטבע שלה, כמו שפיל לא יכול לחיות ברוסיה, ודג לא יכול לעוף בשמיים. גם האישה, זה לא מתאים לה ללכת עם נעלי צבא, רובה, בגדי מגב, באיזה מחסום באמצע הלילה עם סיגריה, ולהישאר לגמרי נשית ועדינה וקשובה לנשמתה. זה פשוט לא מתאים לה. זה הורס אותה, זה גם אם היא מאוד חושבת שזה נחמד ושכולן צריכים לעשות אותו דבר, זה לא מתאים לה. זה הרעיון הלא טוב בפמיניזם. בסדר? הרעיון הראשוני של הפמיניזם זה שבאמת בעולם העתיק הייתה התייחסות לאישה באופן פחות, לא בתוך היהדות. אגב, בתוך היהדות זה לא תמיד האישה כל כבודה בת מלך פנימה, משבצות זהב לבושה וכו', בסדר? אבל אז אתה מבין, יש פה רעיון אמיתי, ועכשיו כבר זה מתחיל להיות טשטוש. אז פתאום האישה נהיית אשת קריירה והורת הילדים שלה בשש בערב, וככה אמא לא צריכה לגדל ילדים, ולא צריכה להיות כל הזמן במאבקים, ולא צריכה ללבוש בגדי גבר, וגם גבר לא צריך ללבוש בגדי אישה ולרקוד בלט וכו'. ברור? בסדר? מה? לא, זה לא אמרתי, צריך לתת להם. טוב, יפה מאוד.